אתם מאזינים להבשורה. הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז.
טוב, פרק 6.
פרק 6. שלום רז.
שלום אדם.
מה שלומך?
מצוין. כרגיל. כרגיל מצוין.
כרגיל מצוין.
כן.
מה שייעצתי לך פעם שעברה עזר?
כן.
כן?
בעצם, ברגע, אפילו עוד לפני שהורדתי את החיתול, אני שלשלתי במכנסיים.
ככה פרי-אמפטיבלי, מה שנקרא.
לא, שהיא תבין לאן אני הולכת. ובאמת היא התאפקה.
היא
חיכתה שאני אשים לה את החיתול, ואז היא שלשלה בו, ואז צריך להחליף פעם.
כל הכבוד לשניכם.
כן.
מדהים.
כן, זה באמת, תודה, זה עצה מצוינת, זה רק מחזק שאם מישהו צריך עצה, הוא יכול לפנות אליך.
כן, אני יועץ עכשיו. באותה נשימה,
שכחנו בפרק הקודם להודות לנטפליקס.
נכון, שעדיין
נשימו לפסות. כן. הם בעצם מאפשרים.
נכון, אז תודה לנטפליקס. אם אנחנו כבר בתודות, אז תודה רבה לנמרוד ציון ופודקאסטיקו. תודה רבה.
נודע וורנוי.
שלום אישי, ג'קי.
שאול אמסטרדמסקי, בועל נידות 69, שפורס את חסותו, ובעצם נותן לנו גישה חופשית לכל המשאבים שלו.
יונים, חומרי הדברת יונים.
וכסף.
וכסף.
מזומן, אנחנו ליטרלי מכניסים לו את היד לכיס, ומוציאים את כל מה שיש. מוך.
מוך, הרבה פעמים הוא שמנוני קצת.
כן.
זה כאילו
סגווי מדהים.
מדהים, לנותן החסות של הפרק הזה. וזרקיס.
וזרקיס. שזה עוד מישהו שפגשת במסע שלך.
נכון, אותו פגשתי ביוון.
כן.
באי קטן בשם קסטלוריצו. זה אי שהוא פחות או יותר בתוך טורקיה. ושם עובד בחור בשם וזרקיס.
למרות שהוא גר בקוסטר, איך קוסטה?
קסטלוריצו.
קסטלוריצו. השירות שלו הוא בינלאומי. אני השתמשתי בו לא מזמן. בעצם וזרקיס הוא נותן שירותי מריחה.
הוא מורח מה שאתם רוצים בעצם.
אני מאוד מאוד לא אוהב למרוח חמאה על טוסטים. זה תמיד נקרא, זה תמיד נמרח, כאילו החמאה אף פעם לא בטמפרטורה הנכונה, אז פשוט הרמתי זיקוק. זה זיקוק מיוחד של זיקוקי וזרק, כאילו, הוא לא מייצר אותם, אבל כאילו ככה קוראים לו, והוא מגיע, צריך לנקות אחריו, כי הוא משאיר כזה.
הוא פשוט מורח את דרכו, אליך וממך.
כן.
קצת כמו חילוזון, למעשה.
כן, והוא מורח, הוא מרח לי את הטוסטים.
הטוסטים יצאו מרוחים טוב?
מדהים, שכבה אחידה, מושלמת.
ואיפה שהוא החזיק?
איפשהו, הסכין יצא מאוד מאוד שמנוני, לא מחמאה.
יש איזשהו מין פלזמה שהוא משאיר מאחור.
תערובת שמנים כזאת, שזה, הוא גם מייצר שמן זית לבד, הוא בעצם עושה את הכבישה, זה כבישה לחה נקרא, זה לא, היא לא חמה, היא לא קרה, הוא פשוט, הוא מניח את הזיתים בין הכפלים שלו, הוא אדם...
יש לו המון כפלים.
הוא אדם מאוד עווה, אם צריך לתאר את וזרקיס, אז הוא...
עווה ושמנוני.
כן.
ומה שהוא עושה, בעצם, זה די מדהים, וזרקיס הוא הבן אדם היחיד שפגשתי בחיי, שיש לו 5 קרסים.
קרסים או קרסות?
קרסות.
קרסות?
קרס אחת. נכון, אז כן.
והם כאילו, הם קסקיידינג אחת לתוך השנייה, או שהם...
אז כן, אז יש לו 5 קרסים, או קרסות, ומה שהוא עושה, הוא לוקח את ה...
את הזיתים.
את הזיתים, והוא מניח אותם בכפלים שבין קרס לקרס, והשמן ניגר, והוא עושה את זה בשכיבה, אז בסופו של דבר הוא ניגר ונאגר בפופיק.
יש לו פופיק מאוד מאוד עמוק.
בקטע קצת לא סביר.
כמו, בעצם הוא צריך בשביל להוציא משם את השמן, יש לו מין מתקן כזה שדומה למקדח נפט.
הפופיק שלו נמדד בצול.
והשמן פורץ. השמן פורץ מהפופיק שלו, ואז בעצם הוא...
הוא נאסף.
הוא נאסף אותו, הוא אוסף אותו לתוך...
ישירות לתוך בקבוקים, למעשה. כן. הבקבוקים מגיעים לחים.
כמובן, זה וזרקיס.
ו...
לא לח, לא וזרקיס.
והתוויות בגלל זה הן, 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 הן למעשה קולקטורס אייטם. כי הבקבוק כל כך לח, שבדרך כלל התוויות מחליקות ממנו.
כן.
אז אם יש לך תווית שלמה, שצלחת לייבש של וזרקיס,
שזה גם פעולה, בעצם תערוב את השמנים שלו, היא משאירה כל דבר לך, כמעט, כאילו, בלי אמצעים מאוד מיוחדים, אתה לא תצליח לייבש את זה.
עכשיו, מה ש... אז זו תכונה שאולי נשמעת לא אטרקטיבית, אבל למעשה, אתה... חצי מכלכלת האי נשענת בעצם על תור של נשים בנות 40 פלוס,
שרוצות שהוא ימרח אותן.
שבעצם הן רוצות מה שנקרא באינג, The Vazerakis Moisturizing Regimen. כנראה שהוא עושה פלאים לאור הפנים. אגב, אם תשים לב...
אני רואה שאור הפנים שלך הוא מאוד נוצץ.
כן, אני ממש נוצץ וזורח מאז שעברתי שם בקסטלוריצו. זה בגלל שווזרקיס נתן לי צ'קלווין. כן, ככה על חשבון הבית, אם הוא היה כזה ממש מעביר...
עשרות יורוים עליך כזה.
אם הוא היה ממש מעביר את היד על הפנים שלי, ככה מלטף לי את הלחי, כנראה שלא הייתי צריך קרם לחוט יותר לעולם.
לעולם.
אז וזרקיס הוא נותן החסות שלנו.
כן, אז אם אתם צריכים...
כמו שאומרים אצלכם ביוון, וזרקיס אף הריסטו, שזה אומר תודה רבה.
כן.
או תודה.
אז אם מישהו מהמאזינים או מהמאזינות, יש לו איזה שהם צרכי מריחה, למרוח קרם שיזוף על הגב, חמאה על הטוסט, קצת רובה בקירות, כל דבר שצריך למרוח, אתם יכולים לשלוח לנו מן,
מה היית מורח? מה היית מבקש ממנו למרוח פרט לכאילו חמאה על הטוסט? אם עכשיו היית ראה לך תקציב בלתי מוגבל.
אם נגיד, הייתי רוצה, אם נגיד אני בבית של מישהו שאני לא כל כך אוהב, אז הייתי מבקש שהוא ימרח קצת קקי על הדפנות של האסלה.
יפה.
כזה, וזה מאוד קשה להוריד את זה, כאילו, אתה צריך מסיר שומן שמנקים איתו מטוסים, וכאילו, זה לא משהו שיש לך בבית.
יפה, 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 זה שימוש.
וזה גם שירות שהוא נותן. קקי שלו, שלך, כאילו מה ש...
יש, אגב, אני אספר שבקסטלוריטו יש תא שירותים לדוגמה.
או.
ממש אסלה כשהוא מדגים בה את מגוון, את הקטלוג שלו למעשה.
אפשר בצורות, אפשר נתזים.
אז תודה וזרקיס.
תודה לך.
ואפשר עוד ולצלול לפרק.
כן. אז פרק 6. ארוחה בבית קפה של פעם, משהו כזה. פרק שאני לא כל כך אוהב, חייב להודות.
אני גם לא, אני חצוי לגבי הפרק הזה, כי מחד, אני מרגיש שהוא,
שכן יש
שם, שהוא מצליח לתקשר כמה חוויות שהיו לי אישית, בצורה כן. מאוד יפה. החוויה של ללכת לחנות ספרים יד שנייה, והחוויה של לרצות למצוא את הבית קפה המושלם, ואז למצוא אותו, ולשבת שם, ולהזמין קפה, ואז להזמין ארוחה, ולקרוא בניחותה, ואז להתעצבן על האנשים ליד.
החוויה שהזולת מקלקלת לך, כן. את החוויה שניסית ליצור.
אגב, חנויות ספרים ביפן, אתה מכיר את התסמונת הידועה היפנית?
מה, שהם משתמשים יותר מדי בבידה, ואז הם לא יכולים, ואז השרירים התאבתיים שלהם נהיים חלשים?
לא בדיוק, לא. אז יש תופעה שנקראת תופעת מריקו אוקי. לא שמעת על זה?
לא שמעתי על מריקו.
אז אני אספר לך שבמשך שנים, אני מאוד אוהב חנויות ספרים, אני כותב וקורא, וספרים הם חלק מאוד משמעותי בזהות שלי, הייתי אומר.
כן.
וחנויות ספרים, יש בהם משהו קסום, אתה יודע, כמו שטרי פרצ'ט כתב, כאילו איפשהו המרחב זמן חלל מתאבט סביב ספרים, והם באמת מחדירים קסם כאילו לסביבה שלהם, במיוחד חנויות ספרים יד שנייה. במשך שנים הייתי יודע שאם אני נכנס לחנות ספרים, כדאי מאוד שאני אבדל לפני שיש שירותים.
אוקיי.
כי כשאני נכנס, אני ארגיש לחץ מאוד גדול לחרבן. זה קצת מביך לספר את זה, זה אמיתי.
זה מזכיר לי משהו שקרה לי.
אבל ממש כמו שעון, אם אני נכנס לחנות ספרים, אני יודע שממש כמה צעדים לתוך החנות, אני אצטרך ללכת לשירותים.
אוקיי.
תמיד. ואני חשבתי שזה סתם איזה מוזרות שלי, שיש שם איזה משהו, איזה טריגר פבלוביאני פסיכולוגי מוזר.
אתה רואה ספר ו...
זה לא ספר, זה להיות בחנות ספרים.
אוקיי, אתה רואה חנות ספרים, כן.
זה לא לראות חנות ספרים, זה להיכנס לחנות ספרים.
אוקיי.
לא יודע להסביר את זה, אולי זה הריח, או... לא יודע.
אוקיי.
ואוקיי, ידעתי את זה על עצמי, אבל זה לא נראה לי כמו איזה משהו
אז ש... זו התסמונת.
ומסתבר שביפן יש תסמונת שנקראת מריקו האוקי.
אוקיי.
מוכרת, מדוברת, נחקרת. של אנשים, אגב, בעיקר בקרב נשים יפניות. אני לא יודע למה. שכשנכנסים לחנות ספרים, צריך ללכת לשירותים.
מעניין.
וכן, אז זה סתם הסייד מעניין.
אז אני אתן לך את שני השקלים שלי בנושא הזה. אתה מכיר בירושלים, יש חנות ספרים יד שנייה די מפורסמת, על רחוב אגריפס, בסוף רחוב אגריפס, יש שם מין סמטה כזאת שיש בה חנות ספרים.
בטח.
יד שנייה של שתי קומות.
כן.
ובקומה השנייה, יש שם חדר כזה שהם לפעמים מנהלים שם כל מיני דיונים וכזה מועדוני ספר. אז פעם נכנסתי לחנות הזאת. והסתובבתי ככה בין הספרים ועליתי לקומה השנייה. ובדיוק שעמדתי שם בכניסה לחדר הזה שבו הם דנו במשהו, באיזה סוגיה תורנית, היה שם חבורה של דתיים שדיברו על איזשהו ספרות קודש. הסתכלתי בספרים והרגשתי שאני צריך להפליץ. ואמרתי, אני אנסה לעשות את זה בשקט. ויצא לי פלוץ ממש ממש חזק. והם עצרו את הדיון. והסתכלו עליי.
ולא אמרו שכוח?
לא. ואמרתי להם שלום, ויצאתי משם. אז זה שני השקלים שלי על תסמורנת מוריקו...
האוקי.
האוקי.
כן, וואו.
כן.
טוב, יש לי סיפורי חנויות ספרים גם מהטיול שלי. הייתי בחנות ספרים שבה נחו עיניי על, על, על הספר שהכי חשקתי אי פעם.
ספר הברווזים.
ספר הברווזי דמה.
כן.
כן. אבל אולי זה סיפור לפעם אחרת?
כן, אנחנו אוקיי. כבר...
כן. טוב,
חרגנו.
אז קסומי בעצם, אנחנו מקבלים הצצה לתוך העולם הפסיכולוגי שלו בתחילת הפרק, אנחנו מבינים שהוא קורא עכשיו על סמוראים.
כן, ואז גם, הוא כאילו, הוא קורא על תקופת המדינות הלוחמות, כן. על סמוראים, והוא נותן שם איזשהו מונולוג קצר, על כמה שהוא אוהב את התקופה, וכמה שהוא בתוך זה, כמה שזה, ואשתו, הוא כאילו מדבר לאשתו, והיא עוברת לידו ומתחילה לשיר.
כן. כי היא בעניינים של המקלה שלה.
וזה גם מין כזה, אני ראיתי את זה בתור, היא אומרת לו, סתום את הפה.
אתה מזהה את זה מחיי הניסויים שלך?
קצת הפוך, אבל. כאילו, אני כאילו, לא, אני לעולם לא אסתום את הפה לאשתי, כמובן. אבל, כן. נעבור נושא.
אוקיי.
ואז היא אומרת לו, אני הולך לחזרות מקלה.
והוא מבין שהמשימה שלו עכשיו זה למצוא את כרך בית. של הספר שהוא קורא, הוא כולו נסער, הוא חייב לקרוא הלאה, מה קורה?
הוא מתרגש.
עם הסמוראי חסר המאסטר הזה, מה איזה סמוראי שהוא רואה?
כן.
אנחנו לא יודעים. אבל...
רוב הסיכויים.
והוא מחליט לעשות מסע אל העבר שלו, וללכת לחנות הספרים שהוא נהג לבקר בפעם, כשהוא היה סטודנט.
והוא ממש מכין לעצמו בראש את החוויה שהוא רוצה לחוות, תוך כדי. הוא אומר, אני אלך לחנות הספרים,
לא, הוא הולך לחנות הספרים, אז שהוא יוצא מהחנות, הוא אומר, וואי, הלוואי, 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 שהיו עוד בתי קפה כמו שהיו פעם.
כן, תקופת...
השואה. שאפשר, שמתנגן במוזיקה קלאסית, ומגישים מנות כאלה, וכאילו, הוא ממש מדמיין...
משהו אירופאי קצת.
כאילו, אולי. ואז הוא אומר, אבל אין בתי קפה כאלה.
והוא עובר אחד, והוא אומר, זה לא זה.
ואז...
והוא מדמיין גם, הוא מדמיין בדיוק את הבית קפה
שהוא רוצה. וכן.
ואז הוא מוצא בדיוק את מה שהוא דמיין.
כן, שזה ממש הפוך מחוויית הרמן באיזושהי רמה. כן. שזה גם מראה לנו איך קסומי לומד להיות בעולם. הוא יודע עכשיו להשיג
את הציפיות ולמסגר את החוויה.
וגם הוא יודע להשיג את המטרות שלו בצורה הרבה יותר משמעותית. אם בחוויה עם הרמן הוא לא כל כך ידע, הייתה לו חוויה שהוא רצה, אבל הוא לא כל כך ידע איך להשיג אותה. כאן הייתה חוויה שהוא רצה וחשב שהוא לא יכול להשיג, והוא עדיין השיג אותה. זאת אומרת, נכון. אנחנו ממש רואים גדילה כאן. והוא מגיע וקורא ומזמין קפה, ואנחנו מקבלים כזה את החוויית קפה, שנראה מעולה, אגב.
זה נראה לי כמו סתם קפה עם קצפת.
זה נראה לי מעולה. אוקיי. ואז הוא מזמין...
הקצפת באמת נראית ממש כן. יציבה.
כן. סטיף פיקס, כמו שאומרים
בז'רגון המקצועי.
ואז הוא רוצה לקרוא, ואז הוא מבין שכבר זמן לארוחת צהריים, הוא אומר, אני לא יכול לקרוא כשאני רעב. אגב, אני מאוד מזדהה עם זה. כשאני רוצה לקרוא, אני חייב שהכל יהיה מושלם. שכל דבר אחר בעולם, כל דאגה אחרת בעולם הכי קטנה, תהיה מטופלת לפני שאני מתפנה לפתוח ספר. והוא רואה שמגישים שם מנת...
ספגטי נפוליטן. שואה,
זה מנה יפנית מסורתית, כאילו מהמאה ה-20, וזה ממש מנה מזעזעת בעיניי, אני ממש לא אוהב אותה.
זה ספגטי עם
פלפל, פטריות בפרק הזה, הם עושים גרסה עם בייקון, ופטריות משומרות מזעזעות, דלוחות.
וקטשופ.
קטשופ זה הרוטב המסורתי של ספגטי נפוליטן. מבחינת יפנים זה קמפורט פוד, גם מבחינתנו, זאת אומרת, מי מאיתנו לא אכל פסטה עם קטשופ, אבל... ביפן זה ממש מנה מוגדרת.
שההורים שלהם לא אוהבים אותם, אוכלים קטשופ.
בטח שאנשים בוגרים. ילדים, אוקיי, ילד חוזר מבית ספר, אתה צריך להכיל אותו.
לא, גם בתור ילד, אז כאילו פירה עם קטשופ, אורז עם קטשופ, אבל פסטה עם קטשופ זה כאילו...
לא יודע, יצא, אני חושב, אולי לא, אני לא יודע. בכל מקרה, זה טעם מוכר, זה טעם פשוט.
טעם סנו, נורא.
אבל זה מנה קלאסית ביפן, והיא מקבלת כאן מקום של כבוד, שלדעתי אינו מוצדק, אבל מי אני שאתווכח עם התרבות היפנית?
לא, גם כאילו זה מקבל את כל המונטאז' של הבישול, וזה כאילו, אתה מכין פסטה עם קטשופ, מה?
כן, וזה אפילו לא, אתה לא מכין אפילו פסטה טריה, זאת אומרת, זה פסטה שבישלו
מהמקרר,
זה נראה זוועה שלא תתואר.
זה מאוד לא ברמה של הסדרה,
אבל כנראה... ואחר כך הוא גם מקבל את זה עם הפרמזן סופרמרקט המשומר, המזעזע הזה, ואיכס, שם ישמור. אבל בסדר, אני מבין...
כנראה זה פער תרבותי.
זה פער תרבותי שאי אפשר לגשר עליו, וזה חלק מהחוויה של הצפייה בסדרה הזאת. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים עומדים באיזושהי השתאות ופליאה, מול התרבות היפנית, ועכשיו אנחנו עומדים בזעזוע, וזה אותה הצד השני של אותו המטבע.
שאם אדם ורז היפנים המקבילים לנו, שן ו... יפני אחר, שן שתיים, היו רואים את המנה חמה שיש בישראל, הם היו מתחלחלים באותה מידה, כמו שאנחנו מתחלחלים מה...
נכון.
פסטה עם קטשופ הזו.
אבל בסדר, אז נראה לי שדנו מספיק בפסטה הזאת, אני לא רוצה לחשוב עליה יותר.
כן.
אני גם לא חושב שהיא חלק משמעותי בפרק, אבל זה באמת הבעיה שלי עם הפרק הזה, אני לא...
אין בו שום דבר משמעותי, יש בו, בעצם אין בו, אני מרגיש שאין בו שיעור, יש בו חוויה.
נכון.
והיא בעצם קורית.
ויש כאן הזדמנות לשיעור, זאת אומרת, אם קסומי, יש כאן מכשול אמיתי שעומד בפני קסומי,
שמגיעים
שני חבר'ה
קולניים, שאחד מהם הוא זר, גייג'ין.
והם מדברים בקול רם, ועושים רעש, ומפריעים לכולם.
מדברים על הימורים.
אני כן מאוד אוהב את השוטים, שרואים את כל שאר הפטרונים של המסעדה, מסתכלים כזה על קסומי.
תעשה משהו, כאילו...
וזה מין סרט זומבים כזה פתאום, זה כאילו... כן.
וזה נראה כאילו, אני לא יודע אם הם באמת, זה נראה כאילו הם כועסים על קסומי.
כן.
כאילו הם רואים בזה אחריות שלו, ולא הבנתי אם זה כאילו משהו בקוד היפני, שכאילו בגלל שהוא הכי קרוב אליהם הוא צריך לעשות משהו.
אני חושב שזה פשוט העולם הפנימי שלו, שהוא מרגיש לחץ לעשות משהו.
זה גם מה שאני שערתי.
אבל אז הוא לא עושה כלום, והמלצרית שהיא כאילו, לא חלק מהפרק בשום צורה או דרך לפני זה, חוץ מזה שהיא ליטרלי פשוט מגישה לו אוכל,
כן.
היא זאת שפותרת את ה...
לא, קודם הוא קם,
נכון, הוא קם, ואז הוא משתפן.
לא, ואז המלצרית רואה אותו, והוא כאילו אומר למלצרית, הוא מבקש איזה גלידה כן. או משהו כזה.
אבל כאילו, הוא קם כדי לדבר איתם, ואז אני נתקל במלצרית, ואז הוא משתפן וזה. אבל כאילו, לא כל כך ברור לי מה התהליך שקסומי עובר כאן.
וגם הסמוראי שמופיע ממש לשנייה וחצי, הוא אומר לו, שתהרוג אותם, הבעיה.
כן. וכאילו, וזה גם, זה לא פתרון, זאת אומרת, זה פרק שהוא מאוד עבוד בעיניי.
זה גם הפעם הראשונה, ואני חושב גם היחידה בסדרה שהסמוראי הורג מישהו.
כן, נכון.
אפילו את השדה, הוא רק חותך לה את הסיגריה, וכאילו, אפילו בפרק הקודם.
זה כאילו, הצוות כותבים אחר כתב את הפרק הזה. כאילו, אין כאן שום רזולושן אמיתי, אני לא יודע מה להגיד על הפרק, חוץ מזה שהוא הזדמנות מפוספסת בעיניי, כי החוויה הזאת של אנשים שמפרים לך בחוויה האישית שלך.
אולי היה נחמד אם קסומי היה הורג אותם.
כן, אם הסדרה הייתה לוקחת כאילו תפנית מפתיעה, שער הסדרה הזה, זה קסומי פליט, נמלט מהחוק.
הוא מחפש מה לאכול בדרך.
וואו, כן.
איך הוא היה הורג אותם?
קסומי?
מאוד אלימה.
וואו, כן, הוא היה חובט בהם עם הספר, תוך כדי זה שהוא בוכה.
כי זה היה בערך, מה שהסמוראי אמר לו לעשות, זה היה כזה, זה היה ממש ברמה של בונה יערס, למי קראת הערס? פלח, פלח, אני הורג אותם עם החרב, את שניהם, זה כזה...
זה נורא מוזר, זה פשוט פרק משונה. לא יודע, לא יודע מה אני חושב עליו. אני מאוד אוהב את ההתחלה, אני אוהב את ההצצה כזה למה שקסומי קורה, ואיך שהוא מתייחס לזה. פתאום גם יש לו תחביב.
כן.
אתה יודע, אני מרגיש
שאתה... לא, הוא קורא את הספר הזה מהפרק הראשון, אבל
כן,
הוא כאילו...
כן, אבל כאן זה כבר מקבל... הוא גם מתחיל לקרוא את זה בתור... פרואקטיבי לגבי
לא,
זה...
לא, הוא רצה לקרוא את הספר הזה, כן. זה, אבל...
לא יודע, בכל מקרה, אני מרגיש שאנחנו רואים את קסומי הופך להיות בן אדם.
כן.
ו...
ואז... גם הוא סך הכל די מצליח להשיג את מה שהוא רוצה, שזה דברים שהוא מאוד התקשה בהם.
נכון, והוא מצליח להשיג את זה בדיוק גבוה, אבל אז למה הוא לא יכול להגיד להם כלום? זאת אומרת, עם התהליך שהוא עבר, עם האנשים שהוא דיבר איתם, עם החוויות שהוא צבר, לא ברור לי למה הוא לא יכול להגיד להם משהו, לא ברור לי למה המלצרית היא סמוראית פתאום, זה, אולי אנחנו מפספסים, אתם רוצים להגיד לנו, אולי לכם יש רעיון, תפנו אלינו בקבוצה, בואו נפתח את הדיון הזה.
אפשר. אם יפנו.
אבל כן.
הוא מתמודד עם סוג של חרדה, כלומר, אין לו בעיה לדבר עם אנשים, כאילו, בסך הכל כן מתקשר טוב עם אנשים, אבל ברגע שצריך איזשהו אימות, אז אנחנו נראה את זה גם בפרק עם האביר הלבן.
נכון, זה פרק מופתי, אבל...
הוא מאוד מאוד, הוא נכנס למין חרדה קיומית כזאת, והוא לא מצליח לתפקד.
כן, אבל הפרק הזה פשוט...
סתם. פילר.
הוא לא פילר, הוא פשוט, הוא הזדמנות מפוספסת, זה משהו.
כן.
טוב.
יש לנו עוד זמן.
אני חושב שאמרנו מספיק על הפרק הזה, לא?
כן.
יש לך משהו להגיד, יש לך משהו להוסיף?
לא, באמת, אין כאילו זה פרק של פשוט משהו שקרה ואין מה ללמוד ממנו.
אולי זה גם שיעור, אתה יודע? אולי זה משהו שאנחנו גם יכולים ללמוד מקסומי. במקום להתנגד ולהגיד איך זה היה צריך להיות, ומה היה צריך לעשות, שקסומי אומר, בסוף הפרק, הייתי צריך לעשות ככה וככה, ממש אומר את המשפטים, ואז הוא אומר, אני לא יכול, אני לא יכול להגיד את זה. אולי זה השיעור, אתה יודע, לפעמים לקבל את זה שיש מצבים קשים, שאתה לא יכול לפתור.
מי אתה בסופו של דבר?
כן, ולפעמים... מישהו אחר פותר את זה, וזה בסדר, אתה לא יכול להיות הגיבור של כל סיפור.
למרות שבסוף משהו פחד ממנו לא יתממש. כלומר, הוא פחד שתתחיל קטטה, הם יקו אותו.
הוא פחד שצמאון הדם שלו ישתחרר.
ובסוף באה המלצרית, שנראית באמת לא יותר מ-20.
כן.
וצועקת עליהם, תהיו בשקט, אתם מפריעים פה לכולם, והם מתרפסים ומבקשים סליחה, ומתביישים מעצמם.
פרק מוזר. טוב, רז, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה לנמרוד עציון ופודקאסטיקו.
תודה רבה לנדב אורנוי ול...
שלום ישי, ג'קי, שאול אמסטרדמסקי.
בועל נידות 69.
נכון.
נטפליקס.
נטפליקס, תודה רבה רבה רבה, נטפליקס.
לספונסר שלנו...
וזרקיס.
וזרקיס.
וזרקיס המורח.
המורח. כן. לא וזרקיס, לא מרחת. לא, לא שמנוני, לא וזרקיס. אני לא זוכר, זה...
לא לך, לא וזרקיס.
תודה רבה, לא לך, לא וזרקיס.
ונסיים ונקנח באומי.
תודה למאזינים והמאזינות.
תודה לכם, באמת, וואו.
כן. שבזכותם אנחנו פה.
כן. בשבילם.
בשבילם.
כן. אומיי! הבשורה. המדריך המלא לצפייה בסמוראי גורמה. עם אדם ורז. אומיי!